שיעור לבחורי ישיבה בשלב הזה, זה באמת באמת מיוחד. מוכר, היה לנו אחד מהמורים בצוות, לא שהוא לא פה כרגע, הוא אמר, אני מחכה לפנסיה כדי לשבת וללמוד, להיכנס לשיעור עד החיומים בצורה מסוברת. אז באמת, זכות גדולה לבוא להגיע לכאן, למסגרת כזו. תגיד לי מה זה? אז באמת, זכות גדולה להגיע למסגרת כזאת של לימוד תורה, של באמת, אחרי כל העבודה וההשקעה, להגיע לשלב הזה של עוד ניוון בסביבה ושאין הרדינים יהיו. האמת שנמצאים עכשיו בתשעת הימים, הציפייה, המתנה, הכיסופים מבית המקדש, וחשבתי כאן להתבונן איך אפשר קצת להתחבר לבית המקדש, במושגים שלנו, בהגדרה שלנו, דרך הדוגמה של בית הכנסת. אז צריך לראה בהתחלה, א' לא להיבלג מהמקורות, יש פה הרבה, אבל לא נראה את הכל, מה שנספיק, הכל יהיה לפי הזמן, אבל נראה בהמשך שיש קשר גדול מאוד מאוד בין בית המקדש לבין בית הכנסת. קודם כל, הכינוי של בית הכנסת זה מקדש מעט, זה דבר ראשון. הרבה מאוד הלכות שקשורות לבית הכנסת נלמדות מהמקדש. זה ככה בתור הקדמה, מה שככה נפתח. ועיקר השיעור יעסוק בשאלה מאוד מאוד מעשית, אולי ולא מעשית. מן הסתם כולכם פה אנשי גבעת שמואל, אני לא אשאל פה בצורה מפורטת, אבל מי גר בקומה עשירית, 11, 12, ומעלה, נכון? אז יש גמרא, גמרא מסכת, הגמרא במסכת מגילה אומרת, במסכת שבת, כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת, לבסוף חרבה. כלומר, אם יש עיר שבה הגגות, הבתים, גבוהים מבית הכנסת, לכאורה, העיר חרבה. אנחנו חברים קרובים של ראש העיר יוסי ברודני, נסענו יחד לפולין, נסענו ביחד מהישיבה בגבעת שמואל, חברים קרובים של יוסי ברודני, אנחנו דואגים מאוד מאוד לעיר, איך אפשר לכאורה עיר גבעת שמואל שהוא בא ככולה מגדלים ובתים גבוהים, אז איך אפשר לכאורה, איך זה מסתדר בפועל, אחד למעשה, הנקודה של בתים גבוהים, כאשר הגמרא במפורש אומרת, כל עיר שגגותיה גבוהים בית הכנסת, לבסוף חריבה. ולסיום אנחנו נראה פסקה קצרה ברב קוק, בעין היה, שם הרב מסביר את הנקודה העמוקה והמשמעותית, מה המעלה של בית הכנסת, ומה המשמעות של היותו כמקום שהוא אמור להיות גבוה מכל בתי העיר. אז קודם כל נפתח דבר ראשון במקום מספר אחד, בעמוד הראשון, ילקוט שימוני. ילקוט שימוני אומר ילקוט שימוני, כל המתפלל בבית הכנסת, כאילו מתפלל בבית המקדש. צריך לדעת, כל פעם שאתה מגיע לבית הכנסת, בין אם זה בשעה מוקדמת, בין אם זה בשעה מאוחרת, כאילו שגם אם בן אדם משום מה פספס את המניין, עדיין יש מעלה להתפלל בבית כנסת. אז אומר פה ילקוט שימוני, זה לא סתם תפילה במקום ציבור, לא סתם תפילה במקום שבו רוב העם, אלא כל המתפלל בבית הכנסת, כאילו מתפלל בבית המקדש. אומר את הגמרא במגילה כ"ט, מה היא דכתיב, מה פירוש הפסוק, והיה להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות בישראל. כלומר, פה זה המקור, המקור בחזקאל, אבל המקור בגמרא, שבית הכנסת מכונה בשם מקדש מעט. מה בעצם המשמעות של זה? שהשכינה, כשם שהשכינה הייתה שורה בבית המקדש, אותו הדבר מצויה השכינה באותו אופן, באופן מקביל, גם בבית הכנסת. סיבור משהו בסוגריים, ולא עושה לא רק בתי הכנסת, אלא גם, אלא אף בתי הצדיקים, בתי עץ ואבן, ובהם מאכל ומשתה, ולא רק תורה ותפילה, אף בהם שורה השכינה. טוב, זה כבר לשיעור אחר. ידוע שהיום שאין בית מקדש, שולחנו של אדם מחפר, צורה שבה אדם אוכל, לצורה שבה אדם זה גם משהו כמו קורבן, כמו מזבח, אז גם בתי הצדיקים זה גם כן כמו בית מקדש, אבל זה לפעם אחרת. מבחינתנו אנחנו רואים פה את המעלה של בית הכנסת. המקור הזה אמרתי ביחזקאל, יחזקאל פרק י' א', אומר הנביא, לכן אמור, כה אמר השם אלוקים, כי הרחקתים בגויים, וכי הפיצותים בארצות, והאי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם. מה פירוש הפסוק? אומר בנביא, גם כאשר יהיו רחוקים מארץ ישראל, גם כאשר לא יהיו בבית המקדש המקורי, ואין להם למקדש מעט. מה הכוונה? אומרת הגמרא במגילה, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבארצות הגולה. כלומר, יש מעלה מיוחדת בדווקא בגולה, שבה רחוקים מארץ ישראל, שבה לא נמצאים במקום השרת השכינה המקורי של בית המקדש, שם במיוחד יש את המשמעות של מקום השרת שכינה. שם דווקא כשנמצאים רחוק... יש להם מקדש. יש להם מקדש שם, אבל זה מקדש מעט.
יש להם מקדש, שבואו לפה אין מקדש, אז למה יבואו?
כן, אבל זה מקדש מעט. זה לא המקורי, נכון. אבל פה יש גם מקדש, פה יש מקדש יותר אפילו, בית הכנסת שפה. נכון. נגיד לך משהו סיפר, נגיד משהו בסוגריים, סיפר לנו אחד מראשי הישיבות, שכאשר היו נוסעים לאומן כל מיני אנשים, והיו אומרים, אתה רוצה אולי למסור פתק ויטל לברכה, זה אומר, מה זאת אומרת? אני כאן בארץ ישראל, אני נמצא כאן, אפילו היה מתפעל ברוב היהודי בירושלים, אני נמצא כאן, ואתם רוצים פתק לשם? פה בארץ ישראל, פה זה מקום המקדש. טוב, מקום מספר 4, אנחנו בעצם רואים שאפילו עד כדי כך, אולי אפשר לומר שההגדרה והבסיס לבניית בית כנסת, ברוך השם פה רואים את המקום מסודר ויפה ובנוי, יש מקומות שבהם רואים שכן, כל העיר עצמה בנויה, ובית הכנסת זה ככה, קרוון ככה קטן וזנוח, ברוך השם פה זה מסודר, אבל רואים שאולי אפשר לומר שההגדרה של בניית בית הכנסת היא חלק מההגדרה של, מהמצווה של בניית המקדש. אומר הזוהר, כמה חביבים אינון ישראל, כמה קודש הבריחו, כמה חביבים ישראל, ובכל אתר דאינו שריין, בכל מקום שאמצעים, קודש הבריחו השתכח בעיניו. הקודש ברוך הוא נמצא איתם ביחד, עמו אנוכי. דלא עד הרחימות הדילי מנון, מה כתיב, מה המקור לזה? ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. אומר הזוהר, מה זה ועשו לי מקדש? דקור דקניסטה דאלמה, מקדש יקרי. אומר הזוהר, כל בית כנסת מכונה בשם מקדש, וכאשר עם ישראל נמצא בבית הכנסת, נמצא עמו הקדוש ברוך הוא. והשלב הבא מופיע בזוהר, לגבי הבנייה עצמה, מספר 5, פקודה למבנה מקדשה לטאטה, יש מצווה לבנות מקדש לטאטה, למטה, כגוונה, כמו דבי מקדשה דלעילה, כמו שיש מקדש של מעלה, מקדש אמיתי, יש בה מקדש של מטה. כמה דעת אמר, מכון לשבטך פעלת השם, דאיצטריך למבנה במקדשה לטאטה. יש עניין, המקדש של למטה, זה בית הכנסת, ולצלה בגבי, לצלה בגבי צלותה, בכל יומה, למפלח לקודש הבריחו דעת צלותה יקרי עבודה. כלומר, ממש רואים שבית הכנסת ממש ממש אחד לאחד מכונה בתור בית מקדש, ומצווה, אפילו מצווה, תכנית הבאה בראשונים. האם המצווה של בניית בית הכנסת היא ממש חלק ממצוות בניית המקדש? מעריק, במקום מספר 6 אומר, שבאמת יש מצוות עשה דאורייתא, ככה אפשר לומר, המנחת אשר, רבי משה וייס מאוד מעריך בזה, ורוצה אולי אפילו לדייק ולומר, לפי השו"ת מעריק, שיש הרבה מאוד הלכות של בית הכנסת שהן על פי בית המקדש, והוא רוצה לומר אפילו שאולי, הוא מסתפק, האם אפשר לומר שזה ממש מצוות עשה דאורייתא, כמו שיש מצוות עשה דאורייתא למקדש, האם באותו אופן גם מצוות עשה לבנות את בית הכנסת? הרב קלוגר, מקור מספר 7, הוא לא הולך כזה רחוק, שזה הגדרה של דאורייתא, אבל הוא אומר שזה לכאורה זה מצווה דרבנן. הוא אומר, האם זה מדין זכר למקדש? יודעים שיש לנו מסכת סוכה, יש משנה וגמרה, שעוסקות בשאלה של דברים של זכר למקדש. דוגמה למשל, נטילת לולב כל שבעה. כי לא בזמן המשנה, לוקחים לולב במקדש כל שבעה, ובמדינה, מחוץ למקדש, או מחוץ לירושלים, יש להם מחלוקת, רק יום אחד, משחרב את המקדש, התקין רבן יוחד בן זכאי, שיהיו נוטלים לולב כל שבעה. זה בגדר התקנות שהן זכר למקדש. אומר הרב שמעון קלוגר, יכול מאוד להיות שאולי אפילו, אפשר לומר שהבנייה של בית הכנסת, זה ממש 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 זכר למקדש, כמו הלולב שלוקחים. אומר לפי הפסוק בירמיהו, ציון היא דורשן לה, מכלל זה בא דרישה, כן? צריך לדרוש את ציון. איך נדרוש את ציון? בזה שנעשה מעשים שנזכור את ציון. הלולב שלוקחים כל שיבה וכדומה. ולכן, לפי זה גם בניית בית כנסת, היא בבחינת סוג של דרישה וציפייה של ציון. תמיד הרב דרוקמן זצ"ל, מורי ורבי, היה אומר תמיד בספר הכוזרי, ממש הסיומת האחרונה של ספר הכוזרי, ירושלים לא תיבנה עד שיחשפו אליה בתכלית הכוסף. ככה ממש הסיום האחרון, עמוד האחרון של ספר הכוזרי, מה אומר יהודה הלוי? שירושלים לא תיבנה, לא עד שהביאו אבנים ולבנים ובגץ וכל הדברים האלה, עד שיחשפו אליה בתכלית הכוסף. כשעם ישראל ירצה, מה זה דרישת ציון? מה זה לדרוש? לרצות. כשעם ישראל ירצה את המקדש, אז זה יהיה הזמן שיבנה. אומר הרב קלוגר, יכול מאוד להיות שכשאתה בונה בית כנסת היום, זה ביטוי של דרישת המקדש, ביטוי של ציפייה וכניעה לבית המקדש. אני רוצה לומר שאולי אפילו אם נאמר שזה מן דאמר שתפילה דאורייתא, אז אולי אפילו בניית בית כנסת גם היא תהיה דאורייתא. ככה הוא רוצה אולי לומר בכיוון הזה. לפשטות, מקום מספר 8 אחרי אדם והבן איש חי, הם רוצים לומר שזה ממש מבחינת מצוות דאורייתא של מורה מקדש. כמו שיש מצוות מורה מקדש דאורייתא, אז גם בניית בית כנסת היא מבחינת סעיף בתוך מורה המקדש. פרי מגדים קצת מוריד את הלהבות, ואומר זה בעצם מצווה מדברי קבלה, מדברי הנביא, זה לא דאורייתא, אבל עדיין מעלתו במקומו. לסיכום אומר הרמב״ם בהלכות תפילה, בכל מקום בו מתגוררים 10 יהודים, כן, בדרך כלל הבדיחה אומרת הפוך, מקום שבו יש 2 יהודים יש 3 בתי כנסת, אבל בפשטות הרמב״ם לא אומר את זה, הרמב״ם אומר כן, לפה הוא לא נכנס. בכל מקום בו מתגוררים 10 יהודים, מצווה עליהם לייחד בית שבו יתכנסו להתפלל, ובית זה נקרא בית כנסת, ומצווה גדולה לבנותו, שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, אנחנו מסכם הרמב״ם שההלכה והמצווה של בניית בית כנסת זה לא סתם מקום כינוס, זה לא סתם מקום לעשות בו קידוש וקיגל וערים בשבת, אלא זה ממש ממש חלק מהגדרת מצוות בית המקדש, בין אם זה דאורייתא, בין אם זה זכר למקדש, שאתה היום בונה בית כנסת, ממש בונה נדבך, בונה אבן, כביכול, בבניין בית המקדש. עד פה בעצם הפתיחה וההקדמה, נקרא לזה, בהקשר הזה של בית הכנסת, מעלת בית הכנסת, להבין וכמה הדברים חשובים כל כך דווקא בימים של תשעת הימים, שבהם הציפייה לבניין בית המקדש. ניגש עכשיו לסוגיה המעשית שלנו לגבי גובה בית הכנסת. אז כמו שפתחנו ואמרנו, בעצם לכאורה, כל מי שגר בקומה גבוהה, לכאורה יש פה איזושהי בעיה. המקור נמצא במסכת שבת בדף י' א', ואמר רב בר מחסיה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, כל עיר שגגותיה גבוהים בית הכנסת, לסוף חריבה. כל עיר שבה הגגות של הבתים גבוהים מבית הכנסת, סופה של העיר להיחרב. עכשיו מעניין, מה זה? כל עיר, נכון, נכון. אז יש פתאום, אה?
לא היה בקומות.
לא בקומות, אז מה עושים היום לכאורה לפי זה? אז תנוחו דעתכם, וזאת השם, גבעה שמואל תיבנה ותיקונה, נמצא פתרון, שווה להמתין עד הסוף. אבל מעניין לומר שאין פה ציווי באופן פרטי על אדם. אל תגור בקומה 5 ומעלה. אל תגור בקומה 21. יש פה איזושהי אמירה ציבורית כלפי העיר כולה. זה לא הכוונה אישית כלפי האדם עצמו, אלא זה איזושהי אמירה ציבורית לחברה, לקהילה, לעיר. כן? לא כתוב שמי שגר בקומה מסוימת יקרה לו משהו. כתוב שהעיר כולה עצמה כביכול חריבה. אז זה מבט כללי ולא מבט פרטי. שנאמר, לרומם את בית אלוקינו ולהעמיד את חורבותיו. יש עניין לרומם את בית אלוקינו, כאשר, אומר שנייה גם בעל פה לומר את זה ואז נתחבר בסוף גם כן, כאשר בית הכנסת הוא המקום הגבוה בעיר, זה מבטא איפה נמצא סולם הערכים, איפה נמצאים הפרמטרים של האדם, של העיר, מה באמת מעניין את האנשים. אם תוך העניין בית הקולנוע, או אם אני יודע מה, זה הכי גבוה, אז מה זה בית ההסתדרות? אז זה מראה, יום שורגים להסתדרות, זה בעיה. אז אם זה, מה אם זה מה שגבוה, זה מראה איזה מקום זה תופס בחיים של האדם. וכאשר בית הכנסת הוא המקום הגבוה, הוא המקום המשמעותי, וזה מרכז החיים של האדם, זה מראה איפה נמצא הכיוון הרוחני של, של האדם ושל העיר כולה. יש משהו בסוגריים בגמרא, אני אראה את זה בסוף, ככה במסגרת הפתרונות שתנוח דעתכם, אומרת הגמרא, אני עניין לי בבתים, אבל בקשקושי ועברו לי ליתלן בה. כל הדין הזה שאסור שבית הכנסת לא יהיה הכי גבוה, זה ביחס לבתים. כלומר, אסור שהבית, שבית הדירות, יהיה גבוה מאשר בית הכנסת. אבל אם יש קשקושי ועברויי, מה זה קשקושי ועברויי? רש"י אומר, בירניות ומגדלים עשויים לנוי. אם זה סתם מגדלי יופי כאלה, או נראה איזה ברן, או גור אחר מביא את הרן, אם זה מבצרים למיניהם, זה לא מדובר. אם יש סתם מגדל יופי, מגדל כזה, מגדל שמירה לפי הרן, זה לא בעיה. הבעיה היא שהבתים שבהם גרים האנשים, אסור שיהיו, כביכול אסור שיהיו גבוהים מעל בית הכנסת. אז זה הפיכה, זה הגמרא במסכת שבת. אבל מעניין שבתוספתא יש לכאורה לשון מאוד מאוד דומה, אבל יש אולי הבדל גדול מאוד ביניהם. תוספתא כתוב, גם כי למגילה, אין בונים אותן אלא בגבוה שבעיר, שנאמר בראש חומיות תקרא. מישהו רואה הבדל בין הגמרא לבין התוספתא? מה ההבדל בין הגמרא לתוספתא? או, יפה מאוד. הגמרא דיברה שבית הכנסת יהיה הכי גבוה בעיר, והתוספתא, בפשט לשונה, דיברה שהמקום ייבנה בחלק הגבוה של העיר, בגובה של עיר. ואכן, בתנחומה, כתוב בראשונה, היו עושים בתי כנסיות בגובה של עיר, לקיים מה שנאמר בפתחי שערים בעיר אמרי התומר. כלומר, פשוט התוספת לכאורה, זה לא, אולי זה אותו רעיון, תכף נראה לך למעשה אם יש טיפה הבדל. לפי התוספת זה לא שהוא הכי גבוה בעיר, אלא שצריך לתפוס את המקום, אם יש גבעה כלשהי בעיר, צריך שבית הכנסת ייבנה במקום הגבוה של העיר. ויש על התוספת פירוש, נקרא מנחת ביקורים, ופה גם מתחבר אלינו, כגון בית המקדש שהיה במקום גבוה בארץ ישראל. שוב ההשוואה לבית המקדש, אומר הפירוש של התוספתא, כמו שבית המקדש נבנה על הר המוריה, שזה מקום גבוה שבארץ ישראל, ככה בית הכנסת אמור להיבנות, לא בהכרח במטרים גבוה לישר, אלא צריך שהוא יהיה במקום שהמקום עצמו הוא גבוה. רבנו בחיי אומר, וכשם שנבנה בית המקדש בגובה ההר, כך הצטווינו להגביה בית הכנסת יותר מבנייני שאר הבתים, שנאמר לרומם את בית אלוקינו. אז פה בעצם הבאתי את רבנו בחיי מקום חמש, בשביל שוב ההשוואה לבית המקדש, אבל לכאורה רואים פה שני פרמטרים די שונים. דין אחד, שבית הכנסת יהיה המקום, המגדל, הבית הגבוה ביותר. דין שני, שבית הכנסת ייבנה בקרקע כזו, במקום כזה שהוא עצמו גבוה יותר. אז יש גם פירוש שלישי אולי, מה זה גובה של עיר. דרך אגב, במקור שש, הרב עוזיאל מסתכם את זה בשתי הגדרות. דין אחד, לבנותה בגובה של עיר, באופן שקרקעיתה יהיה בגבעה רמה ונישאה. זה התוספתא, שהקרקע תהיה קרקע גבוהה. ודין שני, זה הגמרא, שגגה תהיה גבוהה מכל הבתים שבעיר. אז פירוש אחד אמרנו, מקום גבוה, פירוש שני שהקרקע, הגבעה, כן, בבני ברק יש שם גבעת רוקח, מי שמכיר, שם זה מקום גבוה שבעיר, בכל מקום, בחלק הגבוה של העיר, שם ייבנה בית הכנסת. אבל יש גם אולי, אפשר לומר, פירוש שלישי, וזה אולי גם יכול לסגור את הכל ביחד. בסכת פסחים, הגמרא אומרת, אומר רבי עקיבא לרבי יהושע בנו, בני, אל תשב בגובה של עיר ותשנה. רבי עקיבא מדריך את הבן שלו ובסגרת ההדרכה שהוא מדריך אותו, אז הוא אומר לו, יש לי בשבילך הדרכה. כשאתה לומד תורה, אל תשב בגובה של עיר. מה, דווקא לכאורה יש שם אוויר טוב, יש לי מקום מזגנים, למה שלא יושב בגובה של עיר? אז רש"י ורשב"ם מסבירים שגובה של עיר הוא המקום שבני העיר עוברים ושווים. שמה כשיהיו עוברים ושווים, יבטלוך ויפסיקוך ממשנתך. כלומר, עכשיו הפירוש שלישי, מה זה גובה של עיר? לא בהכרח גובה פיזי, לא של המבנה ולא של הקרקע, אלא גובה של עיר, הכוונה היא מרכזיותה של העיר. האם בית הכנסת נמצא בחלק נידח ורחוק, שאדם מתלבט פעמיים ללכת, לא ללכת רחוק, לא, כן להגיע, לא להגיע, או שבית הכנסת נמצא בלב העיר, במרכז העיר, איפה שכל המקומות התרבות, שם גם נמצא בית הכנסת. הרמב״ם אומר, מה זה? למה? קולנוע. עכשיו את הקולנוע לשים בחוץ. השאלה השאלה, מה מת המרכז? אם המרכז זה הקולנוע, או שהמרכז זה בית הכנסת, נכון. האמת שלא הכנסתי פה, יש פה בריחות רבה, לא אכנס לזה עכשיו. מה זה? רק אזכיר מילה אחת. יש עוד סוגיה שקשורה לזה, וזה סוגיית חליצה. לא הבאתי את זה פה, אני אזכיר בקצרצרה. לגבי חליצה, כתוב שם, חליצה כאשר אדם נפטר בלי בנים, אז האח או מייבם את אשת אחיו, או שמתחתן עם האישה, או שחולץ, כן? האישה חולצת את נעלו של האיש, ואומר, בית חלוץ הנעל, ארור האיש שלא יקים זרע לאחיו. ושם, בפסוקים, יש גם כן מילה מיוחדת, מי שפעם שם לב. כתוב, אם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים, ואמרה, מעין יבמין וכו' וכו'. מה זה הלשון? ועלתה יבימתו השערה. מה זה עלתה? מה יש מדרגות? מה זה העלייה הזאת? זה דורשים, אומר הספרי, מצווה בבית הדין שיהיה בגובה שבעיר. מה יש עניין שבית הדין יהיה בגובה שבעיר? מה הכוונה? מה, צריך שדווקא בית הדין אנשים בוגרים, זקנים, לא תמיד יש מעלית, דווקא להקשות עליהם מדרגות שיהיה להם קשה לטפס? למה דווקא להקשות עליהם? אז הכוונה היא, ככל הנראה, שלא שיהיה גבוה פיזי, אלא, איך אומר פה לשון? שיהיה במקום מרכזי שבעיר. ואכן, יש, אומר הרי ניגש, נשאל שאלה, איפה, באופן פה, שאלה מעשית שהגיעה אליו, והייתה איזושהי חליצה בעיר, והוא נדרש לשאלה, איפה מקום החליצה אמור להיות? והרי ניגש הכריע, שמה זה גובה של עיר? בית הכנסת. כלומר, מרכזיותו של העיר. הגובה פה זה לא גובה בהכרח במטרים, אלא מקום מרכזי שבעיר. ולכן בעצם אמר שבעיקרון אפשר בכל מקום שרוצים, אבל הוא סבר שבעצם המקום המרכזי, בית הכנסת, בית הדין, זה בעצם המשמעות של גובה בית הדין. והמקום של העלייה, כן, ועלתה, לא דווקא עלייה פיזית של מדרגות של מטרים, אלא המרכזיות של העיר. לסיכום בעצם נאמר כזה דבר, מה פירוש המושג גובה של עיר? פירוש אחד או הכוונה ממש המקום עצמו גבוה. פירוש שני, שהמקום שהקרקע, שהחלק של העיר הגבוה, שם יהיה בית הכנסת. פירוש שלישי, הכוונה היא המקום המרכזי שבעיר. שם אמור להיבנות בית הכנסת. אז כמו שאמרנו מהרמב״ם, מקור מספר 9, הלכה, כשבונים בית הכנסת, אין בונים אותה אלא בגובה של עיר. שוב, גם פה הרמב״ם סתם, מביא את הלשון גובה. מה זה גובה? גובה זה קרקע גבוה, מקום גבוה, בניין גבוה. הוא מגביל אותה עד שתהיה גבוהה מכל החצרות. פה כבר קצת יותר מסביר, בכיוון של הגמרא, שהמקום עצמו צריך להיות יותר גבוה. אז עד פה לכאורה שמענו עד עכשיו, אנחנו עדיין בבעיה, חוזרים עכשיו הביתה, ואומרים לאישה, עוברים דירה, הולכים לבית קרקע ביישוב, הולכים לחפש איזה משק, בית קרקע. אז בואו נראה קודם כל התחלה של הפתרון, ואחד היסודות לפתרון זה דברי המאירי. המאירי במקור מספר 10, לגמרא בשבת, לעולם יהיה אדם מזהר שלא יהיו גגות ביתו גבוהים מבית הכנסת. שנאמר כל עיר שגגותיה גבוהים בית הכנסת, לסוף הרבה שנאמר לרומם את בית אלוקינו ולהעמיד חורבותינו. ובכל מקום, דווקא בבית העשוי לדירה. אבל בירניות ומגדלים העשויים לחזק את העיר, אם מדובר מגדל של יופי או מגדל מבצר שנועל לשמירה, זה לא בעיה שיהיה גבוה. והנה מגיע פה נקודת ההצלה במאירי, וכן הדין בשסיבת הגבעתו אינה דרך שרה, אלא להרבות בדיוריו. מאירי אמר, מאירי כנס צפה ברוח קודשו, נגיע פה לאזור גוש דן, אזור המרכז, ויהיה חסר קרקעות, יהיה חסר בתי מגורים, יהיו חסרות דירות, רצו להוריד את מחירי הדירות. אומר המאירי, כאשר, וזה היסוד שעליו ישנים הפוסקים, כאשר מטרת ההגבעה היא לא לשם שררה, לא לשם גאווה, לא לשם התייפות, אלא לשם הרבות בדיוריו. יש מצוקת דיור, אין איפה לגור, צריך לבנות לגובה. מאמיר, בכזה מצב, אין שום בעיה. זה המאירי. הראש והטור, נראה בקצת את הראש והטור. אומר הטור, הוא מגבין אותה עד שיהיה גבוה מכל בתי העיר, ודווקא בתים שמשתמשים בהם, אבל בירניות ומגדלים שאין משתמשים בהם, יכולים להגביה מבית הכנסת, וגם כשהוא משופע ואינו ראוי לתשמיש, צריך לשאר שעד המקום שהוא ראוי לתשמיש, לא יהיה גבוה יותר מבית הכנסת. כלומר, גם פה הראש והטור, אומרים פה נקודה אחרת, אם יש גג שהוא לא בשימוש, נגיד גג משופע כזה, היום גרים בכל פינה שיש, גם בגגות משופעים, גם בונים על הגג, אבל בזמנם יכול שגרו עד גובה מסוים, ולמעלה היה סוג של שיפוע כזה, ככה את צורת הבנייה. אומר הראש והטור, שכל ההגבלה היא דווקא מקום המגורים. אבל אם יש גג משופע שלא גרים בו, לא כמו היום שגרים בכל עליית גג, גג שלא גרים בו, לכאורה בעצם אין בעיה. אז בוא נראה לך למעשה מה נפסק בפועל. אז מקום מספר 13, שולחן ערוך, אין בונים אותה אלא בגובה של עיר. שוב, גובה של עיר, זה אמרנו לשון, יכולה להיות לכל הכיוונים, מקום גבוה, הקרקע גבוה, ומגביעין אותו עד שיהיה גבוה מכל בתי העיר שמשתמשים בהם. כלומר, שולחן ערוך הולך פה בכיוון של הראש והטור, דווקא בתים או מקומות שבהם משתמשים. אם יש סתם מגדל גבוה, בין אם זה ליופי, בין אם זה לשמירה, בין אם זה סתם לא בשימוש, בזה אין בעיה. להפוק לבירניות, פירוש בניינים העשויים לנוי, שקיות החמדה וכולי. עברנו לעמוד האחרון השלישי. וגם כשהוא משופע ואין ראו לתשמיש, משערין עד המקום שהוא ראו לתשמיש, והיינו שאם יש עלייה תחת הגג, לא תהיה גבוה. בצור, לוקחים את המקום שבו, אם היו גרים, עד איפה זה היה מגיע. הרי מה? מה זה? יש עמוד שלישי, לא קיבלתם? הנה, זה לחיי. עמוד אחרון. עמוד שהוא רק דף אחד, רק צד אחד. כן, רק צד אחד. אומר הרמ"א, הרמ"א כותב, ובשעת הדחק, או שיש מצוות מלכות שאינן רשאים לבנות בית הכנסת כדינו, מותר להתפלל בבית אף על פי שדרים בעלייה על גבה, ובלבד שינהגו בעלייה שעלה בנקיות. אז פה הרמ"א תיקח אותנו לסוגיה אחרת לגמרי קצת, אולי ניכנס בקצר צרה לבעיקרון. הרמ"א פה בעלי את הנקודה, גם משתבר מביא אותה, שמציאות החיים שבגרים, כאשר הגרו בחוץ לארץ, והיו נתונים לשליטת ולפחדם ולפחד מהגויים, אין סיכוי בעולם שיבנו בית כנסת גבוה מכל המקומות. להפך, היו רוצים הרי שדווקא בית העירה שלהם...
המצווה הנוצרית
היא שכל
מקום הכנסייה ברוכה יותר גבוה.
או, בדיוק. מה זה? נכון? נכון מאוד. או, אז יש מדעה שאומרת, אפרופו מה שאמרתי, יש דעה שאומרת באמת שאיך נראה, איך מיישבים הלכה למעשה. כי לכאורה זה נכון לחוץ לארץ, יש כנסיות ויש פחד מהגויים, אבל לכאורה אם באים עכשיו לארץ ישראל, מדינה משלנו, צבא משלנו, באים ל... אני יודע מה, איך נקרא, ועדת טאבה, טאמה, איך זה נקרא, תכנון עירוני, צריך היה לכאורה שהמפקחים שיושבים בוועדה העירונית היו צריכים לכאורה לוודא שבית הכנסת הוא המקום הגבוה. הזכיר פה את הביוד החסיד, אז ראיתי אחד התשובות שאומרים שברגע שיש מקום אחד בעיר שבו יש בית כנסת אחד גבוה מכולם, זה כביכול פותר את כולם. אם יש מקום אחד שהוא עצמו גבוה, אז גם אם שאר הבתי כנסיות נמוכים יותר, זה פתושב, זה מסביר את הסברה שדבר עליה בהרחבה, שכל המטרה זה לראות איפה נמצא מרכז החיים של האדם. האם מרכז החיים של האדם זה בית קולנוע, או שאפילו אם יש מקום אחד בלבד, נציג ייצוגי שהוא בית הכנסת, שהוא בית מדרש, ביהודה החסיד, שהוא גבוה, בזה הוא בעצם פותר את כולם. לא מתקיים, נכון. אז תכף נראה מה עושים בפועל. שהוא יהיה הכי גבוה. כן. נכון, כדי שהוא, אז הנה, זה ממש, אתה רואה שפעם זה כן עבד. היום לכאורה זה לא. בוא נראה רק לסיכום. כן. נמוך. נכון. מהעמקים. נכון. נכון. זה מקום התפילה של החזן, יותר נאמר. טוב, אז המשנה ברורה מביא פה, ויש מקומות שאין נזרים בזה. כתבו האחרונים, שהטעם לכך לפי שיש שם הרבה בתי עובדי כוכבים, כמו שהזכירו פה כנסיות, שגבוהים בית הכנסת. אם כן, בלאו הכי אין הכר, כמו שהזכירו פה קודם, מקומות שבהם דורשים שהכנסייה תהיה גבוהה יותר, ממילא אין שום משמעות אם זה יהיה גבוה. ברגע שיש כבר מקום אחד שהוא יותר גבוה הכנסייה, אז זה כבר חסר משמעות. מכל מקום, ראו לכתחילה להיזהר בזה ככל שאפשר. המשנה ברורה מצד אחד מביא פה את ההבנה שזה מורכב וזה מסובך וזה בעייתי בחוץ לארץ, אבל לכאורה בארץ ישראל היה מקום כן לשים איזה איזשהו לב. אחרי ורבע, מתי אנחנו עוצרים? תחצור. מה זה? טוב, אבל אחרי אנשים את זה, בואו נראה ככה הלכה למעשה, ועוד נקודה קצרה של מה הנקודה האמונית שתמונה פה. הלכה למעשה אומר אלכות יוסף, אומר המשחק יוסף, המקילים כיום לבנות בניינים גבוהים יותר עם בית הכנסת, יש להם אילן גדול לסמוך. אז תנוחו דעתכם, אפשר לבוא הביתה ולהישאר לגור, לא צריך לעבור דירה, הכל בסדר. ובפרט, הנה המאירי, כשקיימת צפיפות, ובמקום מצוות יישוב ארץ ישראל, שיש להקל בזה יותר. אז הרב יצחק יוסף מביא מעבר למאירי שאמר שיש פה צפיפות, הוא גם מביא את העיקרון שיש פה מצוות יישוב ארץ ישראל. מה שאולי בחוץ לארץ, הדבר הזה לא היה מתממש. זאת אומרת, אם גם נגיד היינו מוצאים יותר של צפיפות דיור בחוץ לארץ, שוב, אם זה אפשר מבחינת השלטון, אבל פה יש מצוות יישוב ארץ ישראל, לכן בגלל צפיפות אוכלוסין שמצוות יישוב ארץ ישראל, לכן אפשר להקל בזה. הפסקי תשובות, הוא בונה שם אולי חמישה או אפילו יותר נימוקים, נראה לך בקצרה. נימוק הראשון, משמע שהאיסור כאשר בונה בית שבו גובה של קומה אחת מהרצפה לתקרה יותר מגובה בית הכנסת. אבל בבתים שלנו, שכל קומה לכשעצמה אין בה יותר מגובה בית הכנסת, אין חשש. פה יש פה חידוש בעניין של הפסקי תשובות. הוא אומר, מה הכוונה? הכוונה שלא יהיה מצב שבו יש חלל מתקרה, מרצפה, והתקרה יותר מאשר בית הכנסת. בדרך כלל בבתים, בטח באזור המרכז, רוצים להכניס כמה שיותר קומות, בתים, דירות, אז חלל התקרה, כלומר חלל הבית, הוא יחסית נמוך. בתי הכנסת ברוך השם כן גבוהים. אז אומר הפסקי תשובות, כאשר המציאות היא שחלל בית הכנסת מהרצפה לתקרה הוא גבוה יותר מאשר הדירות, וזה בדרך כלל קורה, אז בזה אין חשש. כמו פה למשל, בדיוק, מאשר דירה רגילה, נכון מאוד. הסבר שני, אומר על פי הרמב״ם, משמע שההקפדה היא רק כאשר באים לבנות לכתחילה בית כנסת, ולא כאשר מייחדים לבית כנסת מבנה או דירה שכבר קיימים. והרבה מקומות, שוב, זה מאוד תלוי במה מדובר, לכאורה, אם יש הקצאת בנייה מיוחדת, פה לכאורה כן היה צריך, אבל אם לדוגמה העיר כבר בנויה ולוקחים מבנה אחד כבר קיים ואותו מגדירים כבית כנסת, פה לכאורה אין אפשרות כי כבר הגדירו לכאורה, אבל אם יש פה את ועדת תכנון והיא עצמה מתכננת ובונה, אז לכאורה לפי הסבר הזה היא כן הייתה אמורה להקדיש מקום מיוחד מספיק גבוה. למה? נו, לפי אנחנו נמצאים פה עכשיו, הנה.
למה? הם לא רוצים לעבור על האיסור.
השאלה הזה. האמת שטוב, יש פה, לא נגענו בזה, אבל הרמ"א רמז פה, למעלה, להתפלל בבית שיש, סליחה, להתפלל בבית כנסת שיש מעליו בתים. זה סוגיה בפני עצמה. פה דיברת על הבתים, יש הרבה מקומות שעושים מתחת למקומת כניסה, בלובי, או בחדר כניסה. עושים שם תפילות לפעמים, או בתי מלון וכדומה, אז זה קצת רמז לזה, להתפלל מתחת לבית כנסת. סליחה, להתפלל שמעל יש בתים. נגיד משהו רק בסוגריים, נגיד שצריך להקפיד לגבי ארון הקודש. צריך להקפיד שהמקום, גם כשיש מציאות שבה יש בתים, דירות מעל בית הכנסת, צריך להקפיד שארון הקודש לא יהיה במקום או דיורים, או בטח שלא מקום בזוי, לדוגמה בית כיסא, שירותים וכדומה, שזה ודאי להשתדל שלא יהיה מעל ארון הקודש. אבל יש פה מה להרחיב. ההסבר השלישי, ראוי שבית הכנסת יהיה באמצע היישוב, ולכן אם היישוב בנוי במקומות של ערים וגבעות, אף אם בשל כך הבתים שסביבות בית הכנסת גבוהים יותר, אין בכך נסכומר, פה הוא הולך לכיוון שאמרנו, שהדגש פה שהמרכז העיר, כלומר שהגובה לא גובה מטרים, אלא שיהיה במרכז העיר. ואולי הסיבה האחרונה, וזה ככה יחבר אותנו לרב קוק, תכלית הכוונה, שבית הכנסת יהיה הגבוה בעיר עם משום יופי והדר. ובזמננו, היופי אינו נמדד רק בגובה המבנה, אלא גם בחזותו החיצונית המעודרת. ואם בית הכנסת בולט ביופיו מכל בתי העיר, יוצאים בזה ידי חובה, אף על פי שאינו הגבוה. זה כבר פירוש חדש של הפסקי תשובות שהוא אומר, שהמשמעות של הגובה היא ביטוי של מיוחד, בולט, ייחודי. ויש הרבה דרכים להבליט הייחודיות. אז פעם זה היה בצורה של הגובה, זה היה ביטוי של הייחודיות. היום אפשר לבוא ויש רואים בית הכנסת מפוארים ומרשימים. היופי של בית הכנסת זה בעצם הביטוי של הגובה שלו. גם הרב ולמד פה, נקצר, גם הרב ולמד פה מביא את המאירי שאמרנו שבעצם אפשר להקל. אולי השורה האחרונה, נקרא בשורה האחרונה, יש לבנותו בצורה מכובדת והמסורת ביותר, להראות שהוא המקום החשוב עבורנו יותר מבית העם או המועדון השכון. כלומר, בעצם כל המטרה לפי זה, וזה מחבר אותנו לרב קוק, וזה נעצור, מה בעצם המטרה, מה מטרת הגמרא, הגמרא, התוספת הראשונים שראינו, בזה שבית הכנסת הוא המקום הגבוה, אם תרצו גבוה פיזית, יפה, מרכזי שבעיר. אומר הרב קוק, עמוד העולם, מה זה? עמוד העולם מתקיים בהשרשה של הדעת האמיתית שהמרכז היותר גבוה וניסה שבחיים הוא קדושת החיים לשם השם. זאת אומרת, יכול אדם לבוא ולעבוד יום שלם בוקר עד ערב, אז הוא מגיע בסוף היום לשיעור דף יומי. מבחינה כמותית הוא עבד 12 שעות ולמד דף יומי בקושי 13 שעות, גם לא הוא נמנם וניכר ונרדם. אבל יכול מאוד להיות שה-45 דקות האלה של הדף יומי בסוף היום, זה מרכז החיים שלו, זה מרכז היום שלו. כל ה-12 שעות שהוא עבד היה שולי. מרכז היום שלו היה שיעור דף יומי שבו הוא נמנה וחצי ניכר והבין חצי. כי זה מרכז החיים שלו. וכשהגמרא אומרת לנו שבית הכנסת יהיה גבוה, היא בעצם באה לומר לנו, מעבר לקטע הפיזי, אומר הרב קוק, היא באה לומר את המרכזיות של הקודש, המרכזיות של הקדושה שתופסת בחיים של האדם, וזה מתבטא בתפילה ובלימוד דף יומי, וגם במה שעושים כאן עכשיו ברגעים אלה, היה אפשר לעשות דברים אחרים, כשאדם מגיע ומייחד מהזמן שלו להגיע ולשמוע שיעור תורה, זה מראה ומגלה את המרכזיות של הקודש בחיים של האדם. אומר הרב קוק, יש את זה בעל פה, למה דווקא מדובר על בתים ולא על קשקושי ועברוי? אמרנו שהגמרא אמרה שכשמדובר על בתי נוי ויופי, הם יכולים להיות גבוהים, זה לא מעניין. שהבתים לא יהיו גבוהים בית הכנסת. אומר פה הרב קוק, יש הרבה אנשים שהם קשורים למסורת, ליהדות, אבל זה בצורה של פולקלור, זה בצורה של תרבות, זה בצורה של נוי ויופי. הוא הולך לראות סרט, הוא הולך לראות לקולנוע וזה, והוא הולך לבית הכנסת. אומר הרב קוק, בשום פנים ואופן לא. בית הכנסת לא מתחרה בכלל, בכלל לא באותו סקאלה של בתי הנוי, זה משהו אחר לגמרי. בית הכנסת נמצא בסקאלה של בית, בית זה משמעות פנימית, בית זה משמעות של חיים. אין פה שום עניין, בכלל לא נכנס להשוואה עם בתי הנוי, בתי היופי, זה בכלל משהו אחר לגמרי. כי הנקודה של הקודש בחיים שאמורה לתפוס, זה לא רק בתור איזשהו פולקלור נחמד ואיזושהי אווירה נחמדה, אלא המרכז של הקודש צריך להתאפס בחיים של האדם בצורה של בית, בצורה של מהות. יכול לסיים בסוף ואומר, בשורה האחרונה שלו, אומנם בית הכנסת נערך בערך עומק גוף החיים הישראלים, כערך הבתים העיקריים, מקומות החיים בעצמם, ועליהם הוא מתרומם, להורות שמטרת כלל החיים ופרטיהם ישובו לתכלית עבודת השם. בעצם המסקנה מכל הדברים הללו, מעבר להלכה המעשית, כן, שאלה, חבוד. נכון. יש מחלוקת נכון. אז יש מחלוקת קודם כל, האם הוא ירד בנוי באש מהשמיים או שצריך בפועל. כן. אז זה נושא חם ונפיץ באופן מעשי, אבל בשלב הראשון, קודם כל פעם, אז יש דעות שאומרות שהוא ירד בנוי מהשמיים, ויש דעות שייבנה בפועל. וכמובן, כמו שאמרנו קודם, זה מתחיל בקטע של הדרישה של המקדש. כלומר, כל אותם עמותות שקמו, ואפילו מתאמנים ולומדים, זה לא באופן מעשי עכשיו לבוא ולבנות. הם מנסים לבוא ולייצר את הצימאון והדרישה. דרישה זה ציפייה ורצון. להתגעגע, לחשוף למקדש. כמו שהביא כוזרי קודם, שנגיד אולי בהקשר הזה של נמצאים פה בערב 18 שנה, הגירוש גוש קטיף, פתאות שבעצם הייתה שאנשים פה באזורים האחרים בכלל לא ידעו, בכלל לא הכירו מה יש בגוש קטיף, מה מדובר שם, מה יש שם. מה זה? אולי פה קצת, תבוא למקום אחר, אנשים בכלל לא יודעים מה זה בית מקדש. עצם התודעה והכניסה למודעות בכלל של מקום מקדש. אני יודעתי מה שאותם ארגונים מתכוונים, לא שבפועל עכשיו לבוא פטיש מסמר ולבנות ולהקים, ממש לא. גם מבחינת הדברים המעשיים, האיסורים הלכתיים שיש עדיין, צריך טהרה, צריך פרה אדומה, יש עוד כמה דברים בדרך בשביל בפועל להתחיל את העבודה, אבל יותר בשביל לבוא ולחלחל את הרצון, כמו שאמר הכוזרי, עד שיחשפו אליה בתכלית הכוסף. לסיום הספר סיפור, סיפר לי חבר שהוא היה באחת איזשהו סמינריון של בני עקיבא, של עולים מחוץ, נערים, נערות מחוץ לארץ, עשו להם ככה סמינריון שלם, שבת שלמה, שבוע שלם, ואז הגיעו לסעודה השלישית. סעודה שלישית, כולם שרים שירי נשמה, שירי דבקות, ויבנה המקדש, בשעה שמלך המשיח בא, וכל השירים המרגשים. פתע, אחת מהנערות שם התחילה לבכות, נקשה אליה המדריכה, אמרת לה, למה את בוכה? אמנם זה מרגש, אבל למה את בוכה? אז היא אמרה, שרתי עכשיו את השיר על בית המקדש, שיבנה בית המקדש, ואז אמרתי לעצמי, רגע, אם באמת יבנה בית המקדש, אני צריך עכשיו לעזוב את הבית היפה שלי במיאמי, ואת כל החברות שלי, ואת כל הבריכה שיש לי, ולהגיע לארץ ישראל. ממש בכיתי. אז זה סיפור, א', זה מראה באמת, שכשאותה נערה שרה, היא לא שרה סתם בתור, כמו שאנחנו שרים, אומרים כל יום בתפילה, רצה וישב את העבודה, היא באמת, 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 חשבה על מה שהיא אמרה, היא באמת, פתאום נפל האסימון, שאולי, כשזה יקרה, או זה, אם זה קורה עכשיו, היא צריכה לעזוב את הבית היפה שלה, ולעלות לארץ ישראל. אני חושב שנזכה שמתוך הלימוד של בית המקדש, ועל בית המקדש ודרישת בית המקדש, וזו שנזכה בפועל לבניין בית המקדש ברבי ימינו, אמן ואמן.